החשובים, הדברים הפשוטים לאו דווקא. זה לא נכון. בכלל המושג של עמוק ולא עמוק, זה תלוי בבן אדם. כלומר, תמיד צריך שתהיה חוכמתו מרובה ממעשה. כל מי שחוכמתו מרובה ממעשה, זאת אומרת שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשה. מי שחוכמתו מרובה ממעשה, אין חוכמתו מתקיימת. כל חוכמה צריכה להתגלות בחיים, בעמדה הרוחנית שהיא יוצרת, כמובן במצוות, במדרגה. עכשיו, החיפוש, עכשיו, כשאדם מתפתח באופן טבעי, אז שכל מה שהוא מחכים, אז הוא שם, אז שום דבר אצלו לא עמוק. הכל פשוט, זה פשט החיים. וככל שהוא יותר ויותר מתפתח, הוא מכיל יותר ויותר ויותר. המצב הזה, כשמחפשים איזה דקויות עליונות בעולמות העליונים, בלי שאתה נמצא שם, זה יכול להיות חוכמתו מרובה ממעשיו. מה תועלת? אתה לא שם, מה אתה הולך לשם? אתה לא נמצא שם. ואז אין בכלל דברים לא פשוט, הכל פשוט. כמה דבר שתפיידו. טוב, אז זוהמה נשמתית, כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידי, מה פסקת?
דרג אחרי?
למדנו.
אבא התחיל...
מה?
אני שרבי ברמות בפרק, אבל לא דיבר על הפסקה
בכלל. תזכיר לי, אני...
התחלנו
אותה, אבל שאלו שאלות, זה עוד דיבר
על השולחן לגמרי. ואז לא אפשר.
כבר ממש נתחיל מהחצי השני לחצי
הראשון. זהו, זהו, התחלנו בחצי השני, כן. אוקיי, בסדר, טוב. אז צריך לחזור על זה עוד פעם. בחצי השני. בסדר, טוב, טוב, טוב. כל מה שהעולם מתבשם יותר, ותמשיכו לשאול, השאלות האלה הן חשובות. ואנחנו לא צריכים להספיק ככלום, אנחנו צריכים להיות שם. ולפעמים להיות שם צריך הרבה זמן. זה לא חוכמה לעבור על הדברים. כל מה שהעולם מתבשם יותר, כן, מתבשם המושג הזה בסום, זה מיתוק, מיתוק של הדינים, של של החריפות, משהו יותר מתאים, יותר הרמוני. כל מה שהעולם מתבשם יותר ורוח אדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו בכל יותר חזק. מה זה קשור? מה זה קשור שיישום העולם ותיקונו וההתפתחות שלו היא מעוררת את התביעה לחיות על פי הרוח הטבעית? אז אנחנו הסברנו שהאנושות בהתחלה היא הייתה, זאת אומרת, בהתחלה לא טובה שלה, אז הייתה תערובת של טוב ורע בצורה שהגבולות לא ברורים. אדם מוצא בעצמו כוחות טובים וכוחות רעים, והוא לא יודע בדיוק לעשות ביניהם סדר ולעשות הבחנות ברורות, ואז דרך או ילד הוא מתפרע וגם הוא עושה דברים טובים, ואז הדרך של החינוך היא יותר דרך של שבירה. שוברים את האישיות המופרעת הזאת שהיא גם טוב וגם רע, בין אם זה הילד המחנך בין אם זה עצמי, דרך של שבירה. וזאת אומרת, אני רואה אויב באישיות, היא אויב, צריך לשבור אותה, לקנות אותה מחדש, אחר כך בונים אותה מחדש. אבל הבניין מחדש הוא כבר לא יכול להיות במלוא כוחו, כי השבירה ששברתי היא גם את הטוב שברתי, לא רק את הרע, כי זה הכל פה. שב בשקט ואל תדבר, ומתי שיגידו לך תזוז, ואז אנחנו מקבלים טיפוסים של עצורים וסגורים, ואחר כך הם מתחילים לשחרר את הכוחות הטובים לפי ההנחיה שלנו. אבל הדבר הזה שיושב עליהם, המשמעת הזאת והסגירות הזאת שהטלנו עליהם, היא אחר כך סוגרת גם את הכוחות הטובים. הרב מדבר במקומות אחרים על זה שבדור שלנו אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, התבררנו הרבה, וצריך עכשיו ליצור חינוך שכשאתה עוצר וסוגר ואוסר, זה את הרע אתה עושה, ולטוב שבאנו לתת את הכוח, לתת את השחרור, לא לחסום אותה, יש מסיבה לחסום. ועכשיו, ככל שבאמת אנחנו מגיעים למצב הזה שאנחנו מתחילים להיות מבוררים, אז מה מתברר? מתברר שבעצם האלוקים עשה את האדם ישר, שיש בנו
טוב, שהטבעיות שלנו היא טובה. יש יצר רע שמנסה ללכוד את הכוחות הטובים האלה ולהפנות אותם לכיוונים לא טובים. אז כלפיו צריך להפעיל את השיקול החינוכי, מה לעשות. אבל אנחנו ביסודנו טובים, וככל שאנחנו יותר ויותר מבינים שהכל, אלוקים עשה את הכל ישר, אנחנו מבינים שזה לגיטימי, הטבעיות שלנו היא לגיטימית, היא אלוקית. אנחנו לא הולכים נגדה, ואז יש את התביעה, אם הטבעיות היא טובה, אז תחזור לטבע. גם בנושאים הבריאותיים של טבעונות, וגם בנושאים של להתחיל לשים לב לנטיות המיוחדות של כל אחד. יש לו כישרון של שירה, יש לו כישרון אומנותי, זה רגיש, זה פעלת, זה בעצם הסתכלות על הבסיסים הטבעיים, ועל פיהם לכוון את החינוך. מה שאין כן בדורות קודמים לא התחסו בזה כל כך. לא משנה מה, איך אתה, יש יעדים ואתה צריך לעשות אותם, וזה מחק במידה רבה את הציוויון האישי המיוחד, הניגון של כל אחד, הדרך המיוחדת שלו. לכן כל מה שהעולם מתבשם יותר ואיך הוא אדם מתפתח בקרבו לטובה, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו, בכל יותר חזק. תביעה זו יש בה הרבה מן האמת והצדק. מעניין שהרב לא אומר היא כל כולה צדק, יש בה הרבה צדק, משמע שיש בה מיעוט שאינו צודק. המיעוט שאינו צודק זה שיש כאלה שרואים בזה את חזות הכל. אתה שומר על הטבע, על הטבעיות, וזה כל האדם. זה לא טוב. האדם זה גוף ונשמה, זה לא רק הטבעיות. אז זה הצד שצריך להיזהר ממנו.
מה? עוד שכוונה שהשיגים שיכולים להיות בזה, גם שאדם כאילו מזהה בעצמו נטיות טבעיות, אבל בעצם זה נטיות נמוכות שלו, והוא מזהה כאילו
נותן בהם, מכיר בהם, כן? גם זה יכול להיות, נכון? כן, בהחלט כן. זהירות בדברים האלה. זה מה שהוא מסיים, ושלמי הדעת צריכים לזכחה ולהעמידה נכונה. צריך להגדיר בדיוק מהם היעדים הטבעיים הלגיטימיים, בשביל זה צריך אדם שלם בדעתו להגדיר את זה, שהוא יודע את היחס בין הרוח ובין החומר, הוא יודע את הגבולות של החומר והטוב והרע. נכון, מתאים מה שאמרת. האדם הולך על פי הדרך הזאת, שהוא מגלה בעצם שהאלוקים עשה אותו ישר ושהכוחות הטבעיים שלו הם טובים. האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו, בנטיותיו הנכונות. כן, כן, ריבונו של עולם ברא אותי ככה, והרצון שלי עכשיו לשיר או לנגן זה לא דבר רע. כדוגמה אני נותן, פעם היו מתנגדים לדברים כאלה, אבל זה דבר שצריך לתת לו את הדעת. כמה לתת את הדעת, מתי, מה קודם, מה אחר כך, בסדר, זה שלמי הדעת יגידו, אבל לתת לזה מקום. כדוגמה אני משתמש כמו, אז הוא מוצא את אלוהים בקרבו מנטיותיו הנכונות, אפילו באותם הנראות בראש בהתחלה שהן משגות מן הדרך הטובה המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה. יש נטיות טובות שבמבט ראשון זה יכול להסיר מהדרך. הנושא של התעמלות שהיום אנחנו כל כך מקבלים אותו, זה לא כל כך היה פשוט בשעתו. הרב דיבר על ההתעמלות, אנחנו נגיע לזה עוד, ואחרי איזה מחאות גדולות היו על העניין הזה, והיה צריך הרב חרלאפ לכתוב חוברת מיוחדת טובים מאורות שיסביר בצורה מפורטת עם המקורות מאיפה לקח הרב שהתעמלות זה דבר טוב. ההתעמלות שצעירי ישראל עושים, ככה הוא כותב, זה מהווה איזה בסיס שעל גביו הקדושים והצדיקים בעם ישראל יכולים להגיע לייחודים עליונים, כי אנחנו אישיות אחת כל העם. אז פעילות גופנית של חלק מהעם היא מהווה בסיס ארצי מעשי של רוחניות עליונה. יש לזה יסודות, יש לזה מקורות, אבל במבט ראשון הדור לא היה מחונך לזה, וזה נראה שזה משגה מן הדרך. זה תהליכים, צריך להסביר, צריך לעבור תהליך. היום אנחנו כבר יודעים, עושים הבחנה בין התעמלות תחרותית, שזה משהו מקנה עצמו, משהו אחר, בין התעמלות של בריאות, שאדם בריא, אדם, הכל זורם אצל טוב, אז יש לו כוחות, יש לו שמחה, ומתוך זה יוכל לעסוק בתורה וכן הלאה. אז אפילו באותן הנראות בראש, יש בטח דוגמאות הרבה אחרות, שמשגות מן הדרך הטובה המוסכמת מצד השקפה רגילה, יוכלו לעלות למידה עליונה כזאת עד שידע לכונן את הכל, את כל הנטיות הטבעיות לתוכנית העוז והעושר, כמו שהשם תכנן אותם. כל זה עיקרון שמתחילים לראות את ההתגלות שלו בעולם. כשכנסת ישראל, על פי זה הוא אומר, כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, ברוך השם שזכינו, מוצאה היא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה. כלומר, כמו שדיברנו על האדם, שהאדם מזהה בתוכו כוחות ואומר זה כוחות אלוקיים, הכוחות הטבעיים שלו, והוא עובר ממצב של שבירה וכבישה והליכה לאידיאלים שלא לא מחפש אותם בתוך עצמו, הוא שב מהדרך הזאת ומגלה את האלוקים בקרבו. ככה גם כנס ישראל בגלות, אנחנו שוברים את הקשר שלנו לעולם הזה בכוונה, כי העולם הזה מושך למקומות לא טובים. אז אנחנו סוגרים את החלונות לפני מדע ואומנות ויופי וכל מיני דברים של העולם הזה, כי כל אשר לא ייתן אדם בעד נפשו, הנפש, הרוח, זה הדבר המרכזי. אז בית המדרש שלנו לקדוש ברוך הוא לדל דמות של הלכה, אבל כשאנחנו שווים לבריאות, שווים לחיים בריאים, והרוחניות שלנו מתעצמת בתוכנו, ואור השם הולך ושב אלינו, מחזיר שנתו לציון, אז אנחנו לא רואים בכל הדברים האלה אויבים, ובין השאר אנחנו מגלים בתוכנו כוחות החיים שלנו, אנחנו מזהים אותם ככוחות אלוקיים. אז אם עם ישראל מתחיל להיות חזק ומתחיל להיות עם צבא, אנחנו לא מפרשים את זה שאנחנו חזקים, יש לנו צבא, זה לא בחינה של כוחי ועוצם ידי, לא, זה זרם אלוקי שנותן לנו את הכוח הזה. ריבונו שלם שב אלינו והוא מקומם את קומתנו, זוקף את קומתנו, וזה הוא שמתגלה בכוחנו. ואז עם כל הענווה שאנחנו ספוגים בה, אנחנו מכירים בעוז שממלא אותנו בתור משהו אלוקי. העוז לא עומד בניגוד לעבודת השם. אם קודם בגלות אז לא היה אצלנו מצב של עוז מהסוג הזה, כי שברנו את כל הצדדים הגשמיים ואנחנו היינו בהכנעה מול השם, כאילו שברנו את עצמנו מול השם. עכשיו ריבונו שלנו מקים אותנו, ואנחנו אומרים זה השם מקים אותנו, והכוחות החזקים האלה הם אלוקיים. אם כן, אנחנו עם ישראל מכיר בעוז כדרך של עבודת השם, כשברקע שלו בוודאי ענווה גמורה. כדוגמה, זה שאומר מוצאי בקרבה פנימה את עוזה וכבודה, וכל התוהר והקודש הרגיל להימצא בהכנעה ומשמעת בדרך שהיינו רגילים ללכת בקודם, לא התחשבנו בכוחות הטבעיים אלא הכנענו אותם והתרגלנו למשמעת מול השם, אז פה נפתחת דרך חדשה. כל זה הולך ומתנצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה, שזה הופך להיות דרך של קליטת דעת אלוקים ועבודת אלוקים. ובדעה טהורה, דעה טהורה, מחברים את הרוחות וממתיקים את הגבורה המעוררת על ידי שילובה. איזה רוחות צריך לחבר פה? לחבר את הרוח הקודמת שהייתה בנו, רוח של הכנעה ושל משמעת, ולדעת שזה רוח טובה, זה רוח של קדושה, אבל עכשיו היא מוסיפה קומה, ואנחנו לא צריכים להעמיד אותה כסותרת, אלא כמתוכה אנחנו מגיעים לקומה נוספת, ואנחנו יודעים לכבד את הקודמת ולבנות על גבה את החדשה. זה מה שכתוב שאליהו הנביא מגיע לעתיד לבוא והשיב לב אבות על בנים ולבנים על אבותם. צריך להשיב את הלבבות. זה שני עולמות, זה שני סגנונות שגורמים לפירוד וניתוק בין הדורות. צריך ליישב, לחבר בדעה טהורה, תוך טהרה, תוך הבנה עמוקה, שיש פה שתי מדרגות שהן תוצאה של שתי דורות שכל אחד היה בהשגחה אלוקית אחרת, כמו שכונה בגלות, כמו שכונה בארץ ישראל, זה שני השגחות אחרות, מחברים את הרוחות וממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי שילובם. כלומר, השילוב כאן יכול לעורר איזה דין, איזה אולי דין של, 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 של התנגשות, אולי הכל יצא להמתיק את זה. זה הסיפה, עכשיו נראה.
יש לנו עכשיו משהו חדש, כל מהווה הזו, כי
הפך מתוך
זה,
כן, בוודאי, איזה שאלה, כל ספרי הקודש שלנו, אנחנו יונקים מהדורות שככה הם היו.
התורה שלנו,
לא את הדרך
שלנו.
נכון, בסדר. בסדר.
אנחנו לא מוחקים לא את זה ולא את זה.
בבקשה?
אנחנו לא מוחקים לא את הדרך שלהם ולא את ה...
יש דבר כזה ויש דבר כזה, והם אנחנו על, על הבסיס של מה שהם רכשו, אנחנו ממשיכים. אז אנחנו, זה אנחנו... כן, לא, לא, לא מנתקים.
אנחנו יכול, הרב יכול לפעול יותר את העוד צל או אלוקים בקרבו, את ה... הרב אמר מכאן שזה התכונות, הוא רואה את העוז של אלוקים.
בעוז, הרב מזכיר כאן את העוז בעיקר, כי זה יוצר חילוק גדול. הסגנון, זה, הסגנון הזה, אם אתה עובד את השם מתוך עוז וגבורה, או שאתה עובד את השם רק מתוך הכנעה ומשמעת, זה יוצר טיפוסיות שונה לגמרי של, של אנשים. זו טיפוסיות שונה. אני מכיר פעם, עד שאני הכרתי אותו טוב, שהוא היה כזה מסוג העוז. יהודי ירא שמיים, מלא תורה, מלא מתחכם מתוק, אבל הוא היה מלא אהוב. והוא אמר לי שהרבה פעמים הולך בריכוזים של דתיים ושואלים אותו, אתה בעל תשובה? לא יכול להיות, יהודי דתי זה צריך להיות כפוף, לא הולך כל להיות ככה חזק ושמח, זה צריך להיות ככה. אז זאת אומרת, בוא קורא לך את זה בתור דבר כללי. האלוקים עשה את האדם ישר. ישר זאת אומרת שכל הכוחות הטובים, החיובים שאתה מזהה אצלך, אצל כל מיני בני אדם, זה שייך לעבודת השם, זה שייך ליראת השם אמיתית. ו מה זה קשור? מה זה כולל? זה כולל הכל. וצריך לי, ויש דרך ש, שכל העוצמה הזאת וכל הזרימה והמרץ, זה שמר דף לעבודת השם. אנחנו רגילים בתפיסה של משמעת ושל הכנעה להגבלה של הכוחות שלנו. אז אנחנו לא צריכים לעשות, ואנחנו לא, ולא, ולא, ולא. זה משפיע על כל מיני מערכות שבכלל לא שייכות לירת שמיים ולהכנעה. מגבילים את הכוחות שלנו. היה, תחילת השבוע זה היה, בשבוע, לא, בשבוע שעבר, היה כנס של בוגרים ואלי, 25 שנה לאלי. אלה שמנהלים שם את ה... החינוך של המכינה והישיבה הגבוהה והישיבה בוגרים, ברוך השם יש להם שם הרבה דברים טובים. אז הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין, אז הרב יגאל לוינשטיין הוא פתח ואמר, הוא בעל תשובה, הוא היה קצין, בעל תשובה, אחר כך חזר בתשובה, הוא אומר, אין מה לחפש, לא יש מה לחפש, אומר. וחזר. הוא אומר שבהתחלה, כשהוא חזר בתשובה, הוא היה כבר קצין, למד מכון מאיר, כמה שלמד, והיה לו איזה צו מילואים. אז הוא, המגד קרא לו, בסדר, הוא היה מפה, וניהל את המילואים. בסוף המילואים, אז... וזה השפיע עליו מאוד, הדתיות שהוא קנה עכשיו. היה עכשיו רפא ונעים ומלטף, וזה צריך שחרור וזה צריך כל מיני ויתורים וליטופים ועדינות. בסוף המילואים קרא לו המגד, הוא אומר, תגיד, מה קרה לך? איזה מנפה אתה? אני מעיף אתכם מהגדוד. ככה מנהלים עסק. ככה הוא מספר. ואז הוא לקח את עצמו בידיים, ובמילואים הבאים הוא החליט, די, אני גומר עם זה. אני בתור מפה, אני חילוני, כאילו, לא התחיל לפעול בעוז ובעוצמה, בסוף, בסוף הזה אומר, אני מעלה אותך בדרגה עכשיו, המנגד שלו. זה הנקודה. אנחנו חושבים שלהיות דתי זה להנמיך את הכוחות ולקפל ולקבצ'ט, ומה פתאום? מה זה שייר? אתה צריך לנהוג בהיגיון, בכוח, בעוצמה, במרץ, ביוזמה ובמעוף. זה לא צריך את הכוחות האלה להגביל, מה פתאום להגביל אותם? אבל הם מוגבלים אצלנו, שאנחנו על הסף שבין שתי התקופות האלה, אנחנו עוד לא כולנו בעוז. כל הטיפוסיות של האדם הדתי היא בדרך כלל לא כזאת, אנחנו מטפסים לשם. הרב זצ"ל לפני 110 שנים כבר רואה מה יהיה אצלנו בעוד 200 שנה, אז הוא כבר מדבר כאילו זה בכיס. זה תהליך, אנחנו עוברים את התהליך הזה, ואנחנו בין שתי התקופות האלה, ויש לנו קצת הכנעה וקצת נשמעת וקצת עוז ברוך השם ועוד ועוד. צריך להבין כאן את הבעייתיות. בעיקרון אנחנו צריך להבין שכל כוחות החיים שלנו הם תואמים את רצון השם. הקדוש ברוך רוצה שנתנהג איתם בכל העוז, בכל המרץ, בכל השמחה, וזה לא סותר שום דבר. וכל הענבה, ענבה גדולה, תיקחו את דוד, דיברנו על דוד בתור דמות, דוד ענב, הרגל הרביעית שבמרכבה, אנוכי תולד ולא איש, והוא לוחם, והוא לוחם אז, עשוי ללא חת, 800 חלל ביום אחד. זה לא, והדין נורא עצני, בית המדרש הזו הדין, ובקרב הוא מקשה עצמו כעץ. זאת אומרת, זה כוחות של עוצמה ומרץ ועוז, והכל יש לך ביחד. מה אתה רואה?
קצת כמו
מבין את המילה
עוז,
כאילו,
יש
איזה
מילה קוד
כזאת,
יש עוז
גבוהה, לא... העוז זה באמת, זה שלחת שלא מה שאתה אומר, אני יכול להסביר את זה. זה הסגנון הזה שהקריאה בשם השם, שאדם קורא בשם השם, עובד את השם, מתפלל אל השם, זה ממלא אותו בכוחות חיים. זה ממלא אותו בכוחות חיים, ולא מקפל ולא מקמת ולא מנמיך אותו. זה סגנון, אתם תקראו, זה לא חידושים שאנחנו צריכים לחכות להם עוד 200 שנה נראה מה יהיה. תקראו תנ"ך, הטיפוס של אדם תנ"כי, זה לא הטיפוס שלנו, זה לא הטיפוס של אדם של הכנעה ומשמעת. זה אדם פורץ, זה אדם חזק, איתן, עם המון המון אנשים הטובים, התחשבות ונינוחות ויישוב הדעת וסליחה וזה, אבל הוא גם לוחם והוא גם עובד אדמה והוא גם תקיף בדעתו כשצריך, והקריאה בשם השם ממלאת בכוחות ובשמחה, וזה לא דבר שמצמצם את האדם כמו שאנחנו רגילים. בסדר? עוד יותר?
מה זה המושג ביטול תורה?
תורה?
ביטול תורה.
יש
שאלה, נשאלה ככה.
בוא תסביר את זה, תסביר לנו את הקשר אולי.
יכול להיות שיש תקופה
אולי תסביר לי קצת את השאלה, אני לא... אני יודע שיש לך שאלה.
אני
שואל
את הרב, מה אני אצלע לים?
מה?
אני שואל שהוא, לא יודע, לא מצטרע שם.
בוא לך לנסוע לים.
באמת, אני... צריך אומרת, יש את הגוף, יש לי גם גוף,
אני צריך... מה שאני עושה? אני בזה שתזיז את הגוף, אבל גם אחרי שאנחנו אומרים את זה, זה לא תוכנית של... מעכשיו לעוד חצי שעה. זה גישה חיה כללית כזאת, גישה כוללת שצריך לשבץ בה גם את תשומת הלב לגוף. זה גישה כוללת, זה לא דבר שאתה יורה מן המותן עכשיו אתה נוסע לים. זה גישה, אתה עושה התעמלות, אתה דואג ש... אני יודע, כדוגמה, אני יודע, הנה, בצבא עושה כושר, יש אצלנו התייחסות, זה הצד הזה של השרירים, אבל יש זה חלק גם כן מהעניין. אתה שומע ניגונים, זה שייך לטבעיות שלנו. הרגישות הזאת, זה לא רק כוחניות, בשום אופן לא. אתה כותב שירה, שומע שירה, קורא שירה, יש בתוכנו כאלה. זה לא דבר מובן מאליו שיש דברים כאלה. ארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל עם כל המורכבות של זה ואומץ הלב שצריך בשביל זה, צריך אומץ לב להיות היום בארץ יהודה, בשומרון. יש לנו ברוך השם, יש לנו את זה, זה חלק ממרכיבים חדשים של הקומה הרוחנית של אדם ישראל. יש כאלה שאסור ללכת למקומות האלה, זה פיקוח נפש, זה תורה של פעם. ויש כאלה שלא, בשום אופן לא צריך לחיות יהודית, צריך לקבל את הסיכונים, כי בלי זה לא תלויים ביהודים. יש אומץ לב, זה בא לידי ביטוי בחיים, זה לא איזה דבר, זה מובנה ככה בתהליך שכולנו עוברים אותו, זה לאט לאט חודר אלינו ויוצר נפשות חדשות, קומות רוחניות חדשות. ומן הסתם זה גם ייצור איזה דפוסי לימוד פעם, אני לא חושב ש... רגע. זה נושא.
לכאורה דווקא הנטייה הזאת, מתוך הסירה של הרב, כאילו, לנסוע לים, זה דבר שהוא נשמע מאוד מפורך דווקא.
לא, אבל
לא דווקא עכשיו, אבל בעצם שזה מה שהובן, כאילו, מהדיבור, זה המטרה, כאילו, שנשמע לכוחות הפנימיים שבתוכנו, של הגוף, של משהו שמעבר רק לרוחניות
נכון, נכון, לא, מה שהוספתי כאן זה שזה לא בניגוד לחיים מסודרים של לימוד בישיבה, לא בניגוד, אפשר לשבץ את זה באופן שזה מתאים. כשבא אליי אחד ואומר לי שיש לנו, הוא אוהב לצייר, אוהב לנגן, אז דבר ראשון אני אומר לו, מה עם בין הזמנים? מספיק לך, ממלא את הרצון שלך, כי אנשים הם שונים אחד מן השני בעומק של הרצון הזה, עד כמה זה, בלי זה הם לא יכולים לנשום, יש כאלה שלא יכולים לנשום בלי זה. אז אני אומר, בין הזמנים בסדר? אז תעשה בין הזמנים. לא מספיק, אז בהפסקת צהריים מספיק, אחרי סדר שלישי מספיק, לא מספיק, יום שישי, לאט לאט. שאין ברירה ויש מציאות, יש דברים כאלה שיש אנשים שלא יעסקו כל יום באומנות, הם לא מסוגלים לעשות שום דבר, הכרתי כאלה. אז צריך לתת, להרשות להם, אין ברירה, זה ככה הם בנויים. אבל אני אומר שלכתחילה המגמה היא לסדר את הכל בצורה נכונה. תלמוד תורה כנגד כולם, זה לא ייבד מהאמת הזאת, לא יאבד מהאמת הזאת, כי הוא זה לעולם. תלמוד תורה זה לדעת את השם, זה ודאי שזה החיים שלנו. תוך דעת השם, אז אנחנו יודעים שהשם יתגלה גם בטבעיות שלנו וגם ברגשות שלנו וכו' וכו', אז מתוך לימוד תורה. אז לכן, לסדר את הדברים נכון, זה לא בא פתאום לבנות לנו חיים אחרים. כן, חיים, אולי חיים אחרים כן, אבל לא לזעזע את הדברים הטובים שאנחנו עושים.
מצד אחד, הוא הכי חשוב להשב את תלמוד תורה וכמה שיותר. אני אומר, יש לנו כוחות בנפש, אז הוא צריך להתייחס אליהם ולא לחנוק אותם. אפילו, אני אולי לראש, אז אולי בוא ננסה כן להילחם קצת, בסוף העיקר זה ללמוד תורה. ברור שאם כל 5 דקות עולה לי לסגור את הספר, איך לעשות את זה, בדרך כנראה שאני קצת מגזים. אז השאלה שלי, אם יש מה, כאילו עד איפה אפשר להילחם עם זה? לנסות כמה שיותר שאני לא צריך את הדברים האלה, לצמצם אותם, כדי שאני יותר יושב ולמד, כאילו...
איזה דברים?
מה?
איזה דברים?
האם יש מה לנסות להתגבר על זה קצת?
על איזה? על מה?
על רצון לעשות עוד דברים. לצאת לים...
צריך להבין אותם, צריך להבין את המניעים. זה מה שהרב פה אומר, הוא לא בונה לנו עוד תוכנית אלטרנטיבית למה שאנחנו עושים היום. הוא אומר, יש לאדם כוחות חיים, ובדור שלנו לאט לאט אנחנו צריכים להכיר בזה שהם לגיטימיים וריבונו שלנו מופיע בהם. זה מה שהוא בא להגיד. עכשיו, איך מתוך זה לגזור נפקמינות למייסה, זה באמת אומנות בפני עצמה, בייחוד שאנחנו יודעים שאנחנו בין שני העולמות, אנחנו לא גמרנו לצאת מהעולם האחד ולעבור לשני, אנחנו בין שני. אז לכן, אם אדם מרגיש משיכה לכל מיני דברים אחרים, כמו שאמרתי קודם, מניסיוני, ככה אני מדריך ביחס לאומנות, כל מיני בעלי אומנות, בעלי נטייה מיוחדת, לעזור להם לברר עד כמה זה קריטי. ואני אומר לכם, כשזה קריטי, אין מה להתפשר, הם חייבים. חייבים לעסוק בזה אפילו בתדירות של כל יום. אחרת גם ללמוד לא יוכלו. וכשזה פחות קריטי, אז לתת איזה מקום, אבל לפי ה... כשזה ישתלם שער דברים. וככה גם בכל הדברים האחרים, צריך לשבת, לראות את הנטייה, לברר אותה, מה היא בדיוק צריכה, עד כמה היא לגיטימית, ולסדר את זה בסידור של שלום, יחד עם התורה ועם שער דברים אחרים. זה שאלות ספציפיות אישיות, כי באמת, זה לא הכוונה שכל מה שבא לי זה נכון וזה צודק. היצר הרע לא התגרש מאיתנו, בצערנו הרב. יש לנו גם הרבה דברים שבאים ממנו, אז לא כל מה שבא לי זה לגיטימי, צריך ברור, צריך מחשבה. אבל ברקע אנחנו מבינים שזה לא שכל דבר אנחנו דוחים לא, ממש לא, מתבוננים נכון.
ארבעה
חצי שעה. בפעם הבאה תעצרו אותי שנפתיד את הזוהמה לשמוע.